כן. ובכן, אמר רב יהודה אמר רב, זה נמצא בערך 10 שורות לפני.
הלכה כרבי מאיר?
כן, הלכה כרבי מאיר.
אז זה כמה שורות?
כן.
12 שורות
מלמד. איך פוסקים להלכה, כן, לגבי עניין של
נשיאת כפיים,
אמר רב יהודה הלכה כרבי מאיר, שמה הוא אמר? שהכהנים נושאים, אמר רב יהודה אמר רב, כן? בערך 12 שורות מלמטה. אמר רב יהודה אמר רב, הלכה כרבי מאיר, שהכהנים נושאים את כפיהם בימים שמתענים בהם גם במנחה ובנעילה. ורבי יוחנן אמר, נהגו העם כרבי מאיר, ורבא אמר, מינה כרבי מאיר. אז מה ההבדל בין שלושת הדעות אם אתה אומר הלכה, או שאתה אומר נהגו, או שמנהג? מסבירה הגמרא, אם אתה אומר הלכה, אז זה לא רק פסיקת הלכה בספר, דרשין עליה בפירקה. השיעור שנותן הרב ברבים, למרות שלא כולם תלמידי חכמים, אז זה הדרכה לרבים גם כן, זה הלכה פסוקה. מאן דאמר מנהג, רק המנהג הוא כרב מאיר, הוא סובר מדרש לדרשינה. ברבים אנחנו הולכים ודורשים, זה לא פשוט כל כך שהלכה כמותו. אבל אורויה מורינן, מי שבא לשאול, אז אנחנו מורים לו שהלכה כמותו, כן? כך אומר רש"י. ומאן דאמר נהגו, זה עוד פחות מזה. שמה זה נהגו? בלי הדרכה, אנשים לפעמים תופסים מנהג מעצמם. משמע שנהגו כך מעליהם, אבל לא מנהג שהוא טוב לכתחילה, כן? זה מנהג כשר, אבל אם רב אמר מנהג, אבל רבי יוחנן אמר נהגו, משמע שהוא לא מוסכם, רש"י אומר, אלא כיוון שנהגו אנחנו לא יוצאים נגד זה. אז היא עוד פעם אומר, מאן דאמר מנהג הלכה דרשינא לה בפירקא, מאן דאמר מנהג מדרש לה דרשינא לאורי מורינא לה, לדרוש ברבים מיוזמתנו לא, מי שבא לשאול אנחנו אומרים לו. ומאן דאמר נהגו, זאת אומרת זה לא בא בכלל מיוזמתנו, אז אורויה לא מורינן, אנחנו לא מורים הלכה אפילו מי שבא לשאול אותנו, אבל אי אבי דוד ולמה דרינא לה, אם הוא עושה כמו רבי מאיר, אנחנו לא עושים איזה עניין, לא מחזיר.
אם אומרים ברכת כהנים במנחה, אז לא צריכים להתפלל כל
שמונה עשרה עד הפעם? לא, לא, פשוט אנחנו במקרה כזה,
לא
מעטרים, לא נושאים כפיהם. בימים שמתענים בהם גם במנחה ונעילה, לא נושאים כפיים.
כן, הבנתי, לא
מגיע,
אלא אם הוא נעשה
כפיים,
משאירים אותו.
אומרים לו איש יפה. כן, נכון. לא מורידים אותו. ורב נחמן אמר, הלכה כרבי יוסי, שנועל, באמת, בנעילה אנחנו כן עושים כפיים, במנחה לא, והלכה כרבי יוסי, באמת הלכה היא כמו רבי יוסי, ובאמת כך נפסק להלכה. אומרת הגמרא, ואידנא מאיתמא פרסי קנה ידיו במנחה דתניתא. למה נושאים בימינו את כפיהם במנחה של תניות? הרי פסקנו כרבי יוסי, שרק בנעילה ולא במנחה. אומרת הגמרא, יש כאן סיבה מיוחדת. כיוון דבסמוך לשקיעת חמה כפרסי, שמעריכים בתפילת מנחה בתניתא שקיעת החמה, זה כבר מתקרב לאותו זמן כתפילת נעילה דמיה. כשם שלא גוזרים בנעילה משום מנחה של שאר הימים, אז הרי אין נעילה בשאר הימים, כך גם במנחה של תענית, כיוון שזה מתאחר, קוראים בתורה, קוראים בהפטרה, אז זה נראה לא כמנחה של שאר הימים, לכן, כן, שאר הימים מתפללים מנחה בעוד היום גדול, אבל מנחה של תענית מתפללים סמוך לשקיעת החמה. אומר כאן רש"י, העיד נא בתניות מעמדות לשכיח השכרות, ראינו, כן, זה אתמול ראינו, לשכיח השכרות מעמדות נא ממתנין, גזרינן תניתא תשעם, נעילה דליתא בכל יומה, אלא דרשינן לפרקה, אומר רש"י, הלכה כרב מאיר, דבעינן דליקום קבעתי בעלמא. אנחנו דורשים כדי שהעולם ינהג כמותו להפסק להלכה. אבל מי שאומר מנהג, אורו יהיה אורינן כרבי מאיר, אי עתי לקמן. אם יבוא לשאול, נגיד לו שהלכה כמו רבי מאיר, אבל בפירקה בשיעור, בדרשה לרבים, ליד הרשינן, דלה פשיט אלי כולי היי, דתאה והלכה כרמיר. לא ברור לנו, לכן אנחנו לא יוזמים הפצת הלכה. ודבר שלישי, מאן דאמר נהגו, אומר רש"י, משמע הם נהגו מעליהם, אבל הם לא עיקר, הוא מנהג, משמע תורת מנהג יש בדבר, הוא מנהג כאשר הוא, אבל נהגו זה כאילו הציבור נהג, אנחנו לא מסכימים עם זה, אבל לא יוצאים חוצץ נגד זה. ורב נחמן, מה?
בסוף כלי שאלה, אתה אומר, המנהג דורך בדין.
כן. אבל מצד שני, הרב עובד יוסף היה אומר, מנהג בהיפוך אותיות, מנהג גיהנום. יש כאילו שממציאים מנהגים, ראו בבית אבא, אם אתה לא עושה סיכול אותיות של מנהג, זה גיהנם. זה נכון. יש כל מיני מנהגים שאין להם מקור. אז צריכים להיזהר, מצד אחד, מנהג קשה לקור. הוא שובר אפילו דין, המנהג. מתי ככה, מתי ככה. טוב. רב נחמן אמר רש"י, אומר אחר כך עושה אחר כך רבי סי, גמרא כפסיק, ומאדר סתמה, ומוקיע אחר כך רבי סי, ואחי כפריך ולעידנה. אומר רש"י, כיוון דסמוך לשקיעת החמה שמאחרים, הוא אומר כאן וב בהגאות הבך, שמאחרים עד שקיעת החמה, נכתב בצידו, נראה שרש"י דקדק לבאר שלא יסמכו על הדעה, להתחיל מנחה סמוך לשקיעת חמה, וזה אסור לרצון. הוא אמר שכשבר התחילו בזמנו, כאמר, הם מתפללים כל שעה, מחרים עד שקיעת החמה. ומתפללים קצת לפני כן, כל שעה, והיינו הולכים לבית הכנסת משש שעות ומחצר למעלה, כמו שהיו עושים לאותם ימים. היו מתפללים כנראה מנחה גדולה. כתפילת נעילה דם יד, אשתה ליקה למגזר שמנחה, דכל יום עד המנחה דקייה, ליתה בכל יום. אז כיוון שהמנחה בתענית היא מאוחרת, היא מקבלת את האופי של נעילה. שואלת הגמרא, דחו לאלמה מיית שיקור אסור בנשיאת כפיים. גם רבי מאיר, רק בתענית, הוא אומר, מנחה ביום רגיל לא נושאים כפיים. למה? שמה הכהן ישתה ואז אסור לו בנשיאת כפיים. אומרת הגמרא, כן, שלושה פרקים בלבד נושאים הכהנים בכל תפילות היום, כמו רבי מאיר במנחה, אבל שאר ימות השנה לא נושאים. מנעני מילי, אמר רבי ישוע בן לוי, משום בר כפרה, למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר? לומר, מה נזיר אסור ביין, אף כהן המברך אסור ביין. זה הלימוד, כן. אומר כאן רש"י, בנשיאת... שיקור מי אסור מסיעת כפיים, אפילו רב מאיר לא כמר לה, משום שהעידנה לאו שיחות הוא. ביום צום אין שיחות. פרשת כהן מברך, כותב ארכו בני ישראל אמור להם, שורה אחרונה ברש"י הגענו. מתקיף לר אבו עד רב זעירה, האבא של רב זעירה הקשה, איך אתה מקיש לנזיר ואמרי לה, יש אומרים שמי הקשה את זה, או שהיה בר זבדה. אם הנזיר אסור בחרצן, אף כהן מברך אסור בחרצן, אם אתה משווה. אומר, למה ברכת כהנים הוקשתה, נשמחה, נכתבה ליד, בעניין של נזיר כדי להשוות ביניהם. אבל נזיר לא רק אסור ביין, אסור לו בכל משרת ענבים, כל תוצר של ענבים. אז למה שאתה, ואנחנו יודעים שזה לא נכון, אף כהן מברך אסור בחרצן, כי אין הקש למחצה, והדין הוא לא כך. כן, מה זה?
סמוכים, זה לא
היקש. כן, מה זה? סמוכים. זה נקרא היקש, לא סמוכים. הגמרא אומרת היקש. למה נשמחה הפרשת כהן מברך? זה היקש, זה עניין של סמוכים. מה זה היקש? שני דברים שנכתבו יחד, הוקשו. היקש זה... היקש זה שני דברים שנכתבו יחד. כאן זה היקש. כן. מה זה הקש? הקש. שנשמח אחד בתוך השני, זה נקרא, זה הקש. זה הלימוד של הקש. מה ההבדל בין סמוכים להקש? אני לא יודע אם בכל הלימודים יש הבדל. אבל זה בעצם, הנה, למעשה, אמנם הגמרא אומרת למה נשמחה, אבל זה לימוד של הקש.
זה רק סמיכות?
מה, זה הקש, הקש זה סמיכות. קיבלתי ב-SMS את ה... קיבלתי ב-SMS את ההערה שלך. כמה פעמים יש הבאי ורבה סוברים אותו דבר. אתמול אמר גילת שזה פעם אחת בשס. אז ראינו שלא. טוב, אולי עוד מעט תזכיר. הביטוי הזה. טוב, מישהו זרק, איך אומרים, לא שמעתי, אינה ראיה. טוב, בסדר. אני חושב שזה הקש, סמיכות זה הקש, ופשטות תמיד זו... טוב, עד רבה. מטיף לעבוע דרב זעירה, ואמרי לה, הושעיה בר זבדה, אם מה הנזיר עשו בחרצן, אף כהן ואף עשו בחרצן. לכאורה, למה שנזיר יהיה עשו בחרצן? הרי זה לא משקר. אלא מה, בנזיר, כל הבא מן הגפן. כן? בכל אופן, אז עונה הגמרא, אמר רב יצחק, אמר קרא לשרתו ולברך בשמו. התורה רוצה להקיש, להשוות, עבודה בבית המקדש לברכת כהנים. מה משרת מותר בחרצן? שהתורה לא אוסרת את מי שעובד במקדש. כהן שעובד במקדש, שאם הוא שטוי, זה לא מתאים שהוא יעבוד. אבל אין עניין למי שעובד במקדש לא לכל ענבים. זה לא משקר. אז אין לנו שום בעיה. הבעיה שמי שהוא עובד במקדש לא יסתובב בצורה לא יציבה. כן? יש הרבה דברים שחייבים עליהם מיתת בידים וקראת, ויש כאן עבודה רצינית, כמו אחד יעבוד בקור האטומי. ודאי שמסוכן מאוד אם הוא ישתה קצת מהמשקה הזה. אומר רש"י, מה משרת? מי זה המשרת? יש לנו לא רק... ברכת כהנים זה אחד מהתפקידים של הכהן שהוא מקבל, אבל משרת במקדש, עובד עבודה, דלה מצער אלא שטויי עיניים ממש. שם לא לומדים את זה מנזיר. שם כתוב בספר ויקרא, יין ושחר אל תשת, אתה ובניך בבואכם אלוהים מועד. רש"י אומר בשורה האחרונה, אבא חרצן מותר. כלומר, שם, אם היינו משווים הכל לנזיר, היינו מגיעים להגדרה שכל מה שבנזיר אסור, אז גם אותו דבר בעבודת המקדש. אבל עבודת המקדש יש לה פסוק נפרד שמדברת שיש לאהרון ובניו ציוו מיוחד יין ושחר על תש בבואכם אל הקודש, ושם זה לא קשור לנזיר. עכשיו חוזרים לעניין של ברכת כהנים. ברכת כהנים אנחנו משווים אחד, מקישים אחד לשני. למה? כי אנחנו אומרים מה כתוב לשרתו ולברך בשמו. מה זה לשרתו? עבודת המקדש. עבודה של הכהנים במקדש, ולברך זה ברכת כהנים. התורה משווה מקישה בין שירות, שזה עבודה, לבין ברכה. ושם ברור שמי שמשרת, אסור לו רק לשתות יין של שכרות, אבל אם הוא אוכל ענבים או חרצנים, ודאי שמותר לו לעבוד, אז אותו דבר כאן. אף כהן המברך מותר בחרצן. אנחנו עוברים לדף שלנו, דף חמזיין. שואלת הגמרא, אמא משרת בלמום לא, אף כהן מברך בלמום לא. אמרת, אם אתה כבר אומר שיש כאן הקש בין המברך ובין המשרת, המשרת זה כהן שעובד במקדש, וכידוע, במסכת בחורות מנויים כל אותם בעלי מומים שפסולים לעבוד למקדש. אותם כהנים שנפסלים בתור בעלי מום, כן? ובוודאי שכהן בעל מום קשר לברכת כהנים. רק אם יש לו מום גלוי, שאנשים יסבו את תשומת ליבם בפניו או בידיו, למה שהוא משיח, אדם שעומד בברכת כהנים צריך להיות מרוכז כולו בתוכן של הברכות. אבל אם הכהן שעולה לפניו הוא כהן משונה שבולט המום שלו, במקום לשים לב לברכות, יחשבו במקרה הטוב איך לעזור לו, איך, כמה הוא מסכן וכדומה, זה יסר דעתו. אבל מום שלא בגלוי לא פוסל. יש בהלכה, כן, שאם רגילים בו.
אם אתה עומד ומשרת, בלמום אסור לשרת.
מה זה? כן, בלמום.
לא ברכת כהנים.
כן. זה מה שהגמרא אומרת כאן. אז הוא אומר, אם אתה משווה את הבעל, את המברך למשרת, הרי ידוע שבעל מום הוא פסול מלעבוד במקדש, אז אולי גם כהן יהיה פסול לברך. אומרת הגמרא, אבל יש לנו עקש, הנה, הגמרא בפירוש אומרת, אתה רואה עכשיו, היתקה של נזיר. אתה שאלת, קודם זה סמוכים, זה לא סמוכים. זאת אומרת, סמוכים זה עקש. יכול להיות שיש לימוד מיוחד, אבל כאן רואים בפירוש שהגמרא קוראת לזה עקש. היתקה של נזיר, כלומר, ברכת כהנים היא לימוד מיוחד. מצד אחד התורה ראתה צורך להקיש אותו למשרת, מצד שני הקישה אותו לנזיר. אז אתה הולך על האמצע. אם התורה הייתה מקישה אותו רק לנזיר, רק למשרת, אז באמת מה אסור לשתות רק יין משקר? שאר הדברים מוצרי ענבים אפשר. אבל כיוון שהתורה מצד שני גם הקישה אותו לנזיר, בא להגיד לך שבאמת...
אם זה עקש, אז נזיר גם נזירון גם בחצרי
אסור. אז ממילא היית כשן נזיר, אז זאת אומרת שמה כשם שבעל מום, מה הרעיון? כשם שבעל מום לא פסול מלהיות נזיר, אחד שיש לו איזה מום גופני ורוצה להיות נזיר, מקבל עליו נזירות, אין בעיה. אז אותו דבר, גם כן מי שמברך, כהן שמברך, לא אכפת לי שהוא בעל מום. יש דין שהבעל מום רק אם הוא בולט, אומנם להלכה אמרו, שאם הוא אדם קבוע בעיר שהתרגלו אליו כבר, אז יש פוסקים שמתירים לכהן בעל מום אפילו בולט. אני זוכר שהיה בירושלים בעל מום שהיה צולע מאוד, היה לו שיתוק. שיתוק, זה מאוד בולט. אבל כיוון שהוא קבוע במניין, כבר לא מסכים דעתו, למרות שיש אחרים אומרים, תמיד יש בבית כנסת מי שמגיע, והוא חדש, היום הוא נקלע כאן למניין. טוב, על כל פנים, אנחנו רואים שמברך ברכת כהנים יש לו שינוי מאשר כהן משרת. אבל בכל אופן הוא נלמד מאוד. שואלת הגמרא, ומאי חזית דמקשת לכולה? זאת אומרת, למה אתה בחרת את הצד של כולה להשוות את הכהן לנזיר, כדי ללמד שכהן בעל מום לא נפסל לברכת כהנים? כמו כן, אתה מקיש כהן המברך לכהן המשרת להתיר אותו בחרצנים. הרי יש ככה, מצד אחד לכהן המשרת יש כולה שמותר לו לכל דבר שלא משקר. ומצד שני, יש כולה לנזיר. מצד שני, נזיר אסור לו לכל כל מה שקשור לנביא. מצד שני, יש כולה בנזיר שמותר לו להיות בלמום. אז מה עשית? לקחת את כל הכולות. משני הצדדים של ההיקש, לקחת את הכולות, אז מה ראית לתפוס את הכולה? ומאי חזית דמקשת לכולה, שאתה מקיש אקיש לחומרה. תיקח אצל כל אחד, אצל, כן, כהן מברך נגיד לנזיר, שאסור בכל ענייני הענבים, גם דברים שלא משקרים, ותקיש כהן משרת, תקיש אותו למברך, לפסול בעל מום לברכת כהנים. אומרת הגמרא, תוספות אומר שיש כלל שכל מקום שיש הקש תמיד לומדים לחומרה, אז מה פתאום כאן אתה חורג? אלא אומרת הגמרא, ההקשים האלו אינם לימוד מיוד ג' מידות שהתורה נדרשת, או מלמד א' מידות של רבי יוסי הגלילי, אלא אסמך תנינו, זה רק רמז שנקבע לחכמים, זה דין דרבנן, וחכמים הסמיכו את זה על אחד מיסודות י"ג מידות.
אז גם הקש צריך מסור.
אז, ולכולה, לכן, אם ההקש הוא מן הרבנן, אז מביאים את ההקש לכולה. הוא בא רק אסמכתה כזה, לכן מביאים את אסמכתה לכולה. יפה. אילו הם המעמדות? למדנו במשנה, שכיוון שבתורה נאמר צו את בני ישראל מרתה להם את קורבני לחמי לאישי, למדנו את המשנה, אז כתוב שמה הכותרת צו את בני ישראל, כלומר שהם צריכים להיות חלק מהעבודה. אומרת הגמרא, מהי כמה? הוא פתח בהגדרה אילו הם המעמדות, הוא רוצה לענות על השאלה מה הם המעמדות, והוא אומר לפי שנאמר, זה לא בא להסביר מהם המעמדות, רק בא להגיד מאיפה לומדים את זה מהפסוק. כן? אילו הם מעמדות, אז אתה שואל אילו מעמדות, ואתה אומר מאיפה לומדים את זה. התשובה לא ממין השאלה, עונה הגמרא ואומרת, אחי כאמר, אילו הם מעמדות, ומעתם תקנו מעמדות. כלומר, התנא שואל כאן שני דברים, מה זה מעמדות? וגם מאיפה אנחנו לומדים מעמדות. חסר כאן קטע, ויש כלל כשהתנא מזכיר שני דברים, פתח במי שסיים. כלומר, אני עונה אחד, שואל אחד, שתיים, מה זה מעמדות? ומניין מעמדות? שהוא בא לענות, הוא קודם עונה במה שסיים. לכן הוא מתחיל מניין. זה מה שהוא אומר כאן. אחי כאמר, אילו הם מעמדות ומתם תקנו מעמדות. התנא שאל שתי שאלות. אחי כאמר תמיד זה תיקון. לפי שנאמר צוות בני ישראל, ואמרת אני קוראים לך מלישי, משמע שהתמיד זה קורבן ציבור שכולם שותפים בו, ואח קורבנו של אדם קרב הוא אינו עומד על גביו. התקינו נביאים הראשונים, ראינו שזה שמואל ודוד, 24 משמרות של כהנים ולוויים, כל אחד משרת שבוע אחד בבית המקדש, וכל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים ושל לוויים ושל ישראלים, שהם עומדים על הקורבן בשליחות עולם. הגיע הזמן משמר לעלות, כהנים ולוויים עולים לירושלים וכולי. ראינו שם שהישראלים, חלק מהם עולים למקדש, חלק נשארים בעריהם. כלומר, אלה שקרובים לירושלים עולים להיות נוכחים במקדש בזמן העבודה, ויש מחלוקת האם גם הם נוהגים את פרשת מעמדות והתעניות שגוררות, או שזה שהיה רק לאלו שיושבים בעיר. כן. תנו רבנן, 24 משמרות בארץ ישראל ו-12 ביריחו. מתוך ה-24, 12 היו מיריחו.
מה יש ביריחו?
יריחו, העיר יריחו. אז השאלה, מה פשט? הגמרא אומרת, מה אתה מתכוון?
כהנים עצמם?
לא כהנים.
לא, יש...
ישראלים.
כן. גם 26, כן. הגמרא בהתחלה אומרת, האם זה הכוונה שיש סך הכל 36, 24 פלוס 12? שואלת הגמרא, 12 ביריחו חוץ מה-24 בכל ארץ ישראל? אז נפישן לאו טובה, אז למה אתה אומר שיש 24 משמרות, יש סך הכל 36 ולא 24, אלא באמת יש 24 משמרות ו-12 מהם ביריחו. זאת אומרת 50% ביריחו, מעניין. זה דבר מעניין מאוד. הגיע הזמן המשמר לעלות. חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים, וחצי המשמר היה עולה ליריחו, שהיא סמוכה לירושלים, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים. מי זה אחיהם? הכהנים והלוויים, שהם עוסקים בעבודה. זה כוונת הברייתא, ש-12 משמרות היו ביריחו. כלומר, חצי מכל אחד, 24 משמרות, היה הולך בשבוע שלו. לא כמו שהבנו, שבאופן קבוע 12 מתוך 24 משמרות היו גרים ביריחו. אלא כיוון שהחלק הזה שבא לירושלים, חלק מהם עולה למקדש, וחלק הוא נשאר ביריחו, משם הם מספקים מים ומזון. זה, איך זה נקרא? בצבא. זה נקרא...
אבסנאות.
כן,
אבסניה.
העורף, ככה. מחנה העורף שהוא מתגבר את המזון קדימה. מעניין, המאירי כותב שהיו הולכים לשבוע, אז שלושה ימים היו נשארים, אלו שהיו בירושלים התחלפו עם אלו שביריחו אחרי שלושה ימים. ובשבת כולם עולים לירושלים. רבנו חננאל אומר שהיו עושים תורנות. המשמר הזה, השבוע הזה, כל משמר עשה לפחות פעמיים בשנה. אז בפעם הראשונה, הקבוצה הראשונה נמצאת ביריחו, והקבוצה השנייה נמצאת בירושלים. ואילו הפעם בסבב השני, הרי יש לכל משמר לפחות פעמיים בשנה, עשו מפוך. כך אומר, אומר לנו כאן באמת רבינו חננאל. טוב, הלאה.
חשבון חצי שנה,
זה סיפור. יש ממונים, יש ראש, ראש ביתה וכל... טוב. לא, ראש המשמר, יש לכל משמרת, יש מפקד. הוא יודע, זה כמו מפקד בצבא, הוא יוצא לפעם תעסוקה ופעם לאימונים, הוא יודע, הוא יודע את התוכנית. טוב, הלאה. אז נראה עוד פעם. תנו רבנן 24 משמרות בארץ ישראל ו-12 ביריחו. הגמרא הבינה שזה ביחד. שואלת הגמרא, 12 ביריחו? חוץ מאשר יש 24? נפישן, בארמית נפישן הרבה. נפישן לאוטובה, אז יש יותר מ-24. אלא 12 מהם ביריחו. הגמרא מסבירה, זה לא ש-12 משמרות של ישראל גרו ביריחו. הפרופורציה בין כל ישראל ליריחו מתעררת, אלא הגיע הזמן המשמר לעלות, חצי המשמר עולה מהריהם שבארץ ישראל לירושלים, וחצי המשמר היה עולה ליריחו, כדי שספקו מים מזון לכם שבירושלים. אבל עד כמה שאנחנו למדנו, שרוב האנשים בעצם יש דעה שמי היה משתתף במשמר, רק יראי השם שבחבורה, נגיד, חילקו את הארץ לפי אזורים. אזור אקו נהריה, ראש הנקרה, זה אזור אחד. אז מי היה משתתף במעמדות? כך משמע מהרמב״ם שרק הצדיקים שבחבורה היו משתתפים. אבל כאן בברייתא רואים כאילו כולם עלו, חלק ליריחו, חלק להר הבית.
אמרנו שהיו נשארים בעריהם.
בעריהם, נכון, אז זה הברייתא כאן. אמר... אני רואה כאן עכשיו מחלוקת. אמר רב יהודה אמר שמואל, כהנים ולוויים וישראלים מעכבים את הקורמן, כן? אז מה הוא מעכבים את הקורמן? כדי שיגיעו כולם. אם חסרים הישראלים או הלוויים, מעכבים עד שיבואו. במתנית התנא רב שמעון אלעזר אומר, כהנים ולוויים וכלי שיר מעכבים את הקורבן. לא מספיק
ישראלים
לא מעכים, אבל לא מספיק כהנים ולוויים, אלא גם כלי שיר, כי היו בעבודה גם התפקיד של השיר. במאי כמפלגי, במה חולקים? למה רבי שמעון בן אלעזר מזכיר כלי שיר ושמואל לא הזכיר אותם? כן? כמובן, השאלה יכולה להישאל גם כן, למה ברייתא לא מזכירה ישראלים ואילו שמואל כן מזכיר ישראלים? אז באמת, יש גרסאות שגורסים בברייתא ישראלים, כי אחרת היה צריך לשאול על שני דברים. אם כן, במאי כמפלגי, מר סבר, שמואל סובר עיקר שירה בפה. כשאתה מדבר שירת הלוויים, היא מורכבת משני דברים, משירת הלוויים, נקרא לזה מקהלה בפה, וגם תוספת של כלי שיר לבשם את הכל. אז כיוון שהלוויים שרים, אז הם יוצאים ידי חובה על מר שמואל סובר. העיקר זה, גם אם אין כלי שיר, זה לא מעכב את הקורבן. כן? ראינו את זה גם במסכת סוכה, שזה מחלוקת תנאים מה סוברים, האם מעכב או לא. מר סבר עיקר שירה בפה שמואל סובר, ולכן הכלי שיר לא מעכבים, ולכן הוא לא מזכיר את זה. ושמעון, רבי שמעון בן אלעזר סובר עיקר שירה בכלי, ולכן כלי שיר מעכבים את זה. כן, יש, הכלי הכי חשוב זה הבוף, זה החליל שהוא מעכב את הקורבן. הגמרא מראה איך הייתה השתלשלות, איך תקנו את התקנה הזאת של המשמרות. איך הם הלכו והתרחבו. אמר רב חמה בר גוריה בשם רב, אמר רב, משה תיקן לאלמי ישראל 8 משמרות, 4 משמרות מאלעזר, מהבנים של אלעזר, ו4 משמרות מאיתמר. מעניין שבתקופה הזאת בעצם לא כל כך היה צריך משמרות, רק הייתה לו לרב קבלה, כנראה שהוא כבר נתן את היסוד לדורות הבאים שהלכו והתרבו הכהנים. בא שמואל והעמידה מעל 16, למה? כי כבר משפחת הכהונה במשך מאות שנים הלכה וגדלה. בא דוד והעמידה מעל 24 משמרות. שנאמר, יש בדברי הימים כתוב, בשנת ה-40 למלכות דוד, נדרשו וימצא בהם גיבורי חיל ביעזר גלעד. כן? תראו כאן את ה... גיבורי חיל ביעזר גלעד. הוא אומר כאן ב' לחברוני יריה הראש, לחברוני לתולדותיו לאבות בשנת 40 מלכות דוד, נדרשו וימצא בהם גיבורי חיל ביעזר גלעד. כן. בפרקים שלפני כן יש נמנו ראשי הכהנים והלוויים ואיך דוד חילק אותם 24 משמרות. כן, אז כאן הפסוק אומר שזה היה בשנת 40 למלכות דוד. אז אם כן בשנת 40 מלכות דוד כבר שמואל לא קיים, אז אם כן יוצא שדוד הוא שמעמיד אותם על 24, כי בשנת 40 הרי כמה כמה שנים מלך דוד?
40.
47 וחצי שנים בחברון.
40 וחצי.
40 וחצי. ועוד 33 שנים מלך בירושלים. אם כן, אומרת הגמרא, משה תיקן להם לישראל 8 משמרות, 4 מאלעזר ו4 מאיתמר. בא שמואל ומידם על 16, בא דוד ומידם על 24, שנאמר בשנת 40 מלכות דוד נדרשו, וימצא בהם גיבורי חיל ויעזר גלעד. זה התוספת שדוד הוסיף. מי טיבי, שאלת הגמרא, משה תיקן להם לישראל 8 משמרות, 4 מאלעזר ו4 מאיתמר. בא דוד ושמואל ביחד ומידם על 24, שנאמר, אמה, כתוב בדברי הימים, אמה יישא דוד שמואל, הרואה באמונתם, משמע, לא כמו שאמרת קודם, שהיה שלבים, משה, שמואל ודוד. משה 8, שמואל הכפיל את זה ל-16, ואילו דוד הוסיף עוד 8, שזה הבסיס של המשמרות שמשה תיקן, נהיה 24. עונה הגמרא ואומרת, לא הכוונה ששמואל ודוד יחד תיקנו 24 משמרות, במקום 8 של משה. אחי כאמר, מי סודו של דוד ושמואל הרמתי? העמידו מעל 24, מתוך, מבין שניהם, יחד, בשלבים, 8, 16, 24.
בשלבים.
בשלבים. באמת, רש"י מביא כאן שתי גרסאות, זה לפי הגרסה השנייה ברש"י. תראו כאן מה שאומר רש"י. מיסודו של שמואל הרמתי, זה נמצא 10 שורות לפני שורות המדרחבות ברש"י, שמידם על י"ו. 16. בעל הלד, אי ספרים כתוב הם מיסודו של שמואל ודוד עמידו מהכבל, כלומר, שניהם הועילו בדבר, שמואל עמידם על י"ו ודוד על כבל. כן, אומרת הגמרא, תניה יידך, למדנו ברייתא, משה תיקן לישראל 16 משמרות, זה כבר שונה. קודם דיברנו 4 ו-4, סך הכל 8, כאן הוא מכפיל. 8 מאלעזר ו-8 מאיתמר. מעניין, כל משמר היה כהן אחד, כמה ילדים היה להם. וכשרבו בני אלעזר על בני איתמר, חילקו במידם על 24, כן? 16 לבני אלעזר, הוא כבר עשה את התשתית כולה, שנאמר וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מבני איתמר, ויחלקו לבני אלעזר ראשים לבית אבות 16, בני איתמר בית אבותם 8. אז מה זה וימצאו? משמע שקודם היה מספרם קבוע, עכשיו הוסיפו עליהם וחילקו ל-16 בתי אבות במקום השמונה שהיו קודם. ואומר ביתיו אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז, אחוז לאיתמר. כלומר לכל ביתיו שהיה בהתחלה לאלעזר הוסיפו עוד אחד כנגדו. יוצא סך הכל 16 ואילו לתמר מה שהיה בהתחלה, כיוון שהם לא רבו, נשארו, היו 8, נשארו 8. מאי ואומר, למה צריכים את הפסוק ואומר ביתיו אחד? מה לומדים מהפסוק השני שלא למדנו מהראשון? עונה הגמרא, וכי תימה, אם תאמר, כאיחד הנפישי בני אלעזר, כמו שהתרבו בני אלעזר עד שהיה צריך לחלק אותם ל-16 משמרות, אך אינם איחד הנפישי בני איתמר, שביותם 8 עכשיו, וקודם הם היו חצי מזה, כמו שהכפילו את אלעזר באופן יחסי, גם הכפילו את בני איתמר, כאיחד הנפישי בני אלעזר, כמו שבגלל הריבוי הכפלת אותם ל-16 משמרות, הכנה מידי נפישי רבו, בארמית נפישי זה הרבה, נפיש, כן? לנפישי בני תמר, 8 משמרות, מעיקר הארבע אבו. תשמע ביתיו 1% לזך ואחוז אחוז להתאמר, שלא הוסיפו בכלל משמרות על בני התאמר. עם אותו משמר שאחוז להם קודם, לזר זה נשאר אחוז, זה הפשט ביתיו 1% ואחוז אחוז להתאמר. כן? או, שלא הוסיפו על של בני התאמר, כי מה שהיה אחוז, זה נשאר אותו אחוז. נחזו, לשון נחזו, לא אחוז שלנו בדינים שלנו. למדנו בברייתא שרואים שמשה תיקן 16 משמרות, אז כל הברייתא ארוכה שכחנו מהקושיה. באנו להקשות הרי על רב חמה בר גוריה שהוא אמר משה תיקן רק 80 משמרות. אומרת הגמרא תיופתא דרב חמה בר גוריה, כשאומרים תיופתא עדיין יש תירוץ. אם היו אומרים תיופתא דרב חמה בר גוריה, תיופתא זה כאילו מוחלט. כן? אומרת הגמרא, כן? כן. אז מה הוסיף דוד? הוא הוסיף מ-16 ל-24. כן? הברייתא שסוברת שמשה תיקן 16. אז דוד בעצם הוסיף עוד 8. טוב, אמר לך רב חמה בר גוריה תנאי, זה באמת מחלוקת תנאים. בברייתא הקודמת הברייתא סוברת, התנא סובר שמשה תיקן בסך הכל 8 משמרות, והברייתא השנייה אומרת לא 16, ואנא דאמרי שאני אמרתי משה תיקן 8, כי היי תנא דאמר 8. ברגע שיש מחלוקת תנאים, אז אני יכול לבחור מתי יש קושי. מתי יש קושי? שאתה מוצא תנא, המורה לא יכול לחלוק על תנא, אבל אם יש לי אסמכתא בדברי התנאים כמותי, אני יכול לסבור כמותם. עוד עניין, עוד ברייתא בעניין המשמרות. תנו רבנן, 4 משמרות עלו מן הגולה. 4 משמרות עלו מן הגולה בבית שני. כן? כל שם, מתוך 24 משמרות שהיו בבית ראשון, כידוע, הלוויים לא מיהרו לעלות, הכהנים, מי עלה? 10 יוחסין עלו מבבל. זה מטעה. 10 יוחסין, חושבים, המיוחסין. כוונה, בעיות עם יוחסין. כמו שבמסכת קידושין מונים אותן. אז אם כן, מתוך 24 משמרות עלו רק 4 משמרות. ואילו הם ידעיה, בסוגריים חרים, פשחור ואימר. כן?
אימר.
או אימר. מעניין, אז כמה ידעיה, חרים הוסיפו את חרים, פשחור ואימר או אימר. כן? זה כתוב בספר עזרא בין השבים. רש"י שואל, הפשחור לא מוזכר ב-24 משמרות שכתובים בדברי הימים. כך שואל כאן רש"י. מביא לי, אתם רואים שורה אחרונה ברש"י? עלו מן הגולה בית שני, ישר לא עלו, שהרבה מישראל נשארו ליד, כמו שהיום בארצות הרווחה, הרבה לא ממהרים לעלות. היום אני ישבתי באיזה מקום, יושב לידי יהודי, ועכשיו קיבלתי טלפון מצרפת. מה הקשר לך? הוא אומר, זה בן דוד שרוצה לבוא חופשה בארץ ישראל, הוא שואל אותו אם לבוא, הוא שמע בחדשות שהולך כאן לקראת מלחמה. אז מה אמרת לו? אז הוא אומר, אמרתי לו, תחכה, תמתין, תראה את ההתפתחות. יהודי. יהודי. כן, אמרתי לו, תראה משיח בפתח, מה...
זה משהו
שרוצה להתכוון.
עוד כמה דקות.
טוב. נכון. יהיה לחג לששון שמחה. אז אם כן, רש"י אומר, ומביא לי, דפשחור לא כתיב גבי כ"ד משמרות. אז רש"י לא עונה כאן. הגאות הבך, מה אומר כאן? אומר כאן הגאות הבאח, פשחור לא כתיב, אתם רואים ד' נכתב בצידו. פירוש המעיין בדברי הימים דחשיב כ"ד משמרות, ויצא הגורל הראשון ליריב, לידיה השני, ולא כחשיב, פשחור. לפי עניות דעתי, הבח מנסה לענות על שאלת רש"י. לפי עניות דעתי, תראו בתוך הבח עוד ד' באמצע אני כבר. יש לתרד, זה כיוון שבעזרה א' ב' כתוב, א' פרק א' פסוק ב' כתוב, העולים מן הכהנים היו ארבעה משמרות, וכחשיב פשחור, שמינן דחד המכוונס היה לה עוד שם אחר. הנה מי, השתנה השמעה לשם השעה, שכבר עזרה שבחומש בסדר פנחס אצל משפחות השבטיים.
לא אומרת שלא היה מופיע, השם פשחור, מופיע
פשחור. איפה, בפרק א'?
נחמיה פרק
ז'
מופיע
פשחור וכתוב אימר, לא אימר, כמו שאמרתי, אלא אימר אימר,
זהו
אימר ופשחור. דברי
הימים א' כ"ד,
הוא מביא
דברי הימים, אני מדבר על נחמיה, עזרה
בנחמיה
מופיע
אבל מופיע בתור כ"ד המשמרות?
מופיע
בין הכהנים כי הוא אומר בדברי הימים, איפה שמופיע, רשימת לא מופיע. טוב.
בעזרה מלך גם מופיע.
כן. אז אם כן, תנו רבנן, ארבע משמרות עלו מן הגולה עם עזרה ואלוהם ידעיה, חרים פשחו ואימר.
זה... קוראים בני ידעיה לבני ישורה 973. בני אימר, בני פשחו. המספרים של הכהנים.
כן. זה באמת בעזרה, אבל רשי, אולי רשי שואל, אז למה הוא לא מופיע בדברי הימים? זה אולי הקושי של רשי, אולי לפי מה שאתה מאיר. מעניין, לפני שאנחנו הופכים את הדף, תוספות מאיר, הייתה מחלוקת שירת הלוויים, מה העיקר שירה בפה או בכלי? נפקמינה ראינו האם זה מעכב את הקורבן או לא. תוספות מאיר עוד משהו. הוא אומר אם עיקר שירה בפה, אז בתזמורת של הלוויים בכל כלי הנגינה יכולים לעלות אפילו ישראלים, אפילו בעלי מומים. אין לי בעיה, זה רק תוספת יוקר. זה לא עיקר, מי שאומר עיקר שירה בכלי, אז כן, תוספות אומר...
אפילו עבדים.
אז זה רק למאן דאמר שעיקר שירה בפה. תסתכל. מר סבר עיקר שירה בפה, ולכך הכל כשרים, אפילו פסולים, אפילו ממזרים, מר שירה, זה לא אבלה בפה, ולמען, כי עיקר זה בפה, בפה אומרים הכהנים, הלווים, אבל כלים, כל מי שיכול יודע לנגן, ולמען דאמר, אצל היוונים, המשוררים, הם היו עבדים, הם לא היו אריסטוקרטים, אז אם כן, ולמען דאמר עיקר שירה בכלי, אם כן צריך שיהיו כהנים או לוויים, דה כלי זמר, היה הקדוש, כלי, אילו כלי שרת, אז זה דווקא כהנים וגם לא בעלי מומים. יש נפקא מינה. טוב, אנחנו עוברים לדף הבא, נגמור, נחבר עוד פעם את השורה האחרונה. תנו רבנן, שנו חכמים בברית, ארבע משמרות עלו מן הגולה ואלוהם, ידעיה פשחור ואימר, חרים, צריך להוסיף חרים פשחור ואימר, עמדו נביאים שביניהם, עברנו לדף כ"ז עמוד ב' וחילקום, חילקו כל אחד מארבע משמרות לשישה והם ידעו על 24 וכינו שם לכל משמר, כן? או רשי אומר וכינו של כל אחד ואחד בחלק עשו מארבע יוצא 24, כן? והם ידעו על 24 אחר כך כתבו על 24 חתיכות קלף, איך עשו את החלוקת משמרות? עשו גורל, כתבו את זה, רשי אומר, בלעלום כתוב וקלפי, כתבו על כף דלת חתיכות קלף ראשי משמרות שחילקו מאותם דלת, כן, בלעלום נתון וקלפי, בא ידעיה ונטל חלקו וחלק חברו, אחד ממשמרת ידעיה בא ולקח את קלף אחד לחלקו, כן, של ידעיה, ועוד חמישה קלפים לחלקם של עוד חמישה משמרות, בגלל שהוא הופך להיות מאחד שש, כן, כפי הסדר שלו הפתקחות, כך היה הסדר ששירתו בבית המקדש. כמובן, ידעיה נטל ראשון, אחריו חרים, פשחור ואימר. כן? כי למה עשו את הסדר הזה? רש"י אומר שבסדר הזה עבדו כך בבית ראשון. רק לא היה את ההתפצלות. אז כל אחד שהוציא פתקה, המשמר הראשון הוציא גם עוד חמישה שאינם עכשיו, שהוא בעצם מתווסף עליהם, התפצלו להם. יש ישיבות שמתפצלות, היה בישיבת מרכז הרב, הר המור, בחברון היה התפצלו ל3-4 ישיבות. בסוף התברר כל ישיבה עומדת, ברוך השם, גדולה. מחלוקת זה לא טוב, אבל לפעמים זה מוליד עוד קובץ של קבוצה שמתאמצת. מה רצית לשאול?
אני?
טוב, אז נמשיך. בא חרים ונטל חלקו וחלק חבריו. בסך הכל שש, פשחו וכן אמר וכן ייתנו נביאים שביניהם, שאפילו אם יריב שראש משמרת עולה מן הגולה, עכשיו הוא יבוא ויגיד, רגע, רגע, תפסו לי את המקום, אני במשמרת, אז מה זה, יושבים על התורנות שלי? אפילו אם הוא יבוא, הוא היה ראש משמרת ראשון בבית ראשון, עולה, לא ידחי ידעיה ממקומו, למה? כי יריב ובחר להישאר שם, כנסו כנס את אלו שמתעצלים לעלות לארץ ישראל, שהוא לא יהיה ראשון, אלא ידעיה העיקר, ויריב תפיילו. כלומר, הם בעצם כבר הכינו את התשתית לאחר כך, אבל את המיקום כבר איבדו. לא איבדו לגמרי, אבל איבדו את המיקום. היינו ש... איך? כן, את הכוונה להיות ראשון. הוא היה המשמרת הראשונה. מעניין. רש"י אומר, בא ידעיה משמרה של ידעיה, בא אחד מהם ונוטל חלקו חלק חמש חתיכות קלף, דאבו לשש, ומי שהיה עולה בידו ראשון היה לשבת ראשונה במשמרת הראשונה של שבוע, שבת תמיד זה שבוע, שבסדר שהיו עולים בידו זו אחר זו, כך היו עובדים משבתותיהם זו אחר זו. כך ייתנו שאפילו יריב שהיה במקדש ראשון, ראשון למשמרות, עולה מן הגולה, לא ידחה ידעיה, הואילו מתחילה, לא עלה יריב, אלא כל משמרות הנעשות מידיה קודמות לעבודה ליהו יריב. יריב בא ועובד אחריהם במקום משמר אחר. ושישה דידיה עושים אותם חמישה המצמצמים. כלומר, הרי מה עשו? התפצלות של אחד הפך להיות שש. אם יעלה המשמרת הראשונה של יהו יריב, אז לא נותנים אותו מקום הראשון, אלא אומרים, משש עושים עכשיו חמש, אז המקום השישי מתפנה, נותנים את זה לידעיה. אמר רב אסי, זהו, לא למד. מה פירוש?
הם היו עוזרים.
אלו שבאו נהיו משנים. כן. ידוע הרי, כנסו את הלוויים בבית שני שלא יקבלו מעשר שני. מעשר ראשון. העבירו את זה לכהנים. היום מעשר שני, מעשר ראשון אפשר לתת גם לכהנים. למה? היום יש לנו בעיה. מעשר ראשון אין בו קדושה, זה כן אפשר. מעשר ראשון היה ניתן רק ללוויים. אבל עזרא כנס את הלוויים שלא באו איתו לארץ ישראל, שנשלל מהם, שאפשר לתת את זה גם לכהנים. טוב, מה קורה למשמרת של ישראל? אומרנו במשנה, ישראל שאותו משמר מתכנסים בהריהם קוראים מעשה בראשית. מה העניין מעשה בראשית למעמדות? אני ממליץ לעבור על הפרק הזה בפירוש עם קהתי, הוא מסביר את זה יפה מאוד. אז הוא אומר ככה, ישראל שבאותו משמר מתכנסים בהריהם קוראים מעשה בראשית. מנעני מילי, מאיפה אנחנו יודעים שמעשה בראשית קשור למעמדות? למה דווקא את זה בוחרים לקרוא? מה השייכות? עונה הגמרא, אמר רבי יעקב בר אחא, אמר רב אסי, פשוט מאוד, יש דבר משותף. אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. בלי הקורבנות, הרי הכל עומד על המעמדות. בלי כפרת הקורבנות, מה היה קורה? ישראל קלים בחטאיהם. ואז מה יקרה? בלי עם ישראל אין ארץ ישראל ואין עולם מלא. בלי ישראל אין קיום שמיים וארץ. שנאמר ויאמר השם אלוקים, אברהם אבינו בברית בין המטרים, במה עידה כהירשנה. מה פירוש הפסוק? אמר אברהם, ריבונו של עולם, שמה ישראל חותים לב... אתה אומר, כל המחזה הזה של ברית בין המטרים על הקורבנות, אז הוא אמר, מה יהיה אם הישראל יחטאו ואין מקדש ואין קורבנות? השם אלוקים, במה עידה כהירשנה? אמר אברהם, ריבונו של עולם, שמה ישראל חותים לפניך, ואתה עושה להם כדור המבול, שהתחייבו כליה, וכדור הפלגה, שמה עשה השם? פיזר אותם בכל העולם. כן? את כל השבעים האומות העולם, אם ישראל קלים כדור המבול, לא יתקיימו שמיים וארץ. אמר לו, לאו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, דייני במה יירשנה, מה עתודת הביטוח? איך אני יכול להסביר לעם ישראל ש... שיש, זאת אומרת, בעצם לבניו ולכל הדורות הבאים, מה יעשו שלא יתחייבו כליה? אמר לו, קחה לי עגלה, מה?
פוליסת הביטוח.
כן, מה פוליסת הביטוח? אמר לי, קחה לי עגלה משולשת ואיזה משולשת. זה הקורבנות שהם יחפרו עליהם. כיוון שעל ידי הקורבנות אז כבר יש קיום לעולם, אז מה עושים אנשי המעמד שבאים לעורר רחמים בזמן משמרתם על כלל ישראל? הם עוסקים בצורך בקורבנות, מתפללים שקבלו ברצון, אז מתפללים בדבר שמביא לביסוס שמיים וארץ. כידוע כתוב, יום השישי, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם עשה בראשית. אם יקבלו ישראל ביום השישי המיועד וב בסיוון את התורה, מוטב ואם לאו, מביא, מחזיר אני את העולם לתוהו ובוהו. זאת אומרת, את התורה, שזה בעצם ישראל, הוא ראיתה וקודש הבריך הוא ישראל חד הוא, אם ישראל לא מקבלים את התורה, אז אין קיום לעולם. ממילא, הקורבנות שנותנים קיום, קוראים בהם את המעמדות שהם בעצם מספרים על מעשה בראשית. אמר לפניו, אברום אבינו אומר לקודש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבין, תנח בזמן שבית המקדש קיים, אז יש אפשר להקיף קורבנות, וזה יקיים את העולם, כי האבונות מתחפרים, וישראל מחזיקים את העולם. בזמן שאין בית המקדש קיים, אין קורבנות שיכולים לחפר עליהם, מה תהה עליהם? אמר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, בזמן שקוראים בהם לפניי, מעלה אני עליהם כאילו יקרובו לפניי, ואני מוכה להם על אבונותיהם. כמו שנאמר, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת, וכל העוסק בתורת שלמים, כאילו יקריב שלמים.
אה?
כן.
וכל כך הרבה אנשים לא מסתכלים בזה.
לא, נו, אז...
ספרדים כן, אבל אשכנזים...
יש, הרבה אומרים, הרבה. תראה, זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, זה לא...
אני יודע,
אתה יודע ש... יש כאלו שאומרים, ברוך שאמר, ועלינו לשבח. אחד אומרים שבתחנה סופית כולם יורדים. מה לא חושב?
תלך להביא בתי כנסת.
כן, כן, נכון.
מה הם אומרים? לא למיד, שמע ישראל, רבי ישמעאל אומר.
ואומרים עליהם שבח שזה דווקא הדרך.
צריך לעשות תיקון, אולי באמת להתחזק. טוב, אומרת הגמרא, תנו רבנן, אנשי משמר היו מתפללים על קורבן אחריהם, אנשי הממד היו מתפללים על קורבן אחריהם שהתקבל ברצון. כן, מעניין. מעניין, הישראלים שבמעמד נקראים גם אנשי משמר. הם מתחלף, המשנה קוראת להם גם אנשי משמר. אז הוא יוצא ככה, שהרי המשמר היה מתחלק לשישה ימים, כמו שהכהנים מתחלקים לכל משמר לשישה בתי אב. אז גם כן שם היו תמיד משמרת אחת מאלו שעולים לירושלים, עובדים, אל מול הקורבנות כאנשי מעמד של ירושלים, והשאר הם בעצם עוסקים בתפילות. תנו רבנן, אנשי משמר היו אלו שבאים לירושלים, היו מתפללים על קורבן החיים שהתקבלו ברצון, ואנשי מעמד שהיו נשאר בערים שלהם, שאר אנשי מעמד היו מתכנסים לבית הכנסת ויושבים ארבע תניות בשני, זאת אומרת מתוך השבוע יש שבעה ימים, אז ארבע מתוכם עושים תענית, באיזה ימים? בשני של השבוע, בשבת הכוונה של השבוע, בשלישי, ברביעי וחמישי. בשני מתפללים על יורדי הים, למה? כי כתוב יהי רקיע בתוך המים, אז יש למעשה לעורר כאן רחמים על עוברי הימים, זה יום מיוחד. רש"י אומר, בשני על יורדי, תכתיב בשני יהי רקיע בתוך המים, וצריך להזכיר ולרצות על הדבר, כיוון שהייתה הפרדה בין המים אשר מעל הרקיע, הימים חולקו ויש לנו ים, צריך להתפלל. בשלישי על הולכי מדברות, למה? מה כתוב היום השלישי? לא נגמר המלאכה בשני ותראה היבשה, אז אם כן שלא יוזקו על ידי חיות רעות וכל הבעיות שבדרכים. אז בשלישי על הולכי מדברות, ברביעי על אסכרה, זה מחלה בכלי הנשימה, גורמת למתחת חנק, שלא תיפול על התינוקות. למה? כי הרי ביום הזה נתלו המאורעות ברקיע, וכתוב יהי מאורות, חסר. ברגע שכתוב, אומנם בתורה כתוב בלי וב, עכשיו בעברית מאירה זה כללה, יש סכנה ביום הזה שתיפול אסכרה בתינוקות. לכן מתענים על העניין הזה, למרות שהשמש צדקה בכנפי המרפא, אז למה, למה באמת יש לנו, כן, אבל כיוון שקראו לזה יהי מאורות חסר וב, אז יש בזה איזה רמז שזה יכול להביא יום של מחלות, לכן מתפללים. וחמישי מתפללים בצום של המשמרות על עוברות ומניקות, על עוברות שלא יפילו ועל מניקות שיהיה להם מספיק חלב שיעניקו את בניהם. למה? מה כתוב בימים האלו ביום חמישי? ישרצו המים שרץ נפש חיה. אז לכן, על שם ישרצו המים שרץ נפש. ועל הנולדים שיחיו על שם חיה, נפש חיה. אומר רש"י, ברביעי על האסכרה אמרנו, ועל עוברות תכתיב בישרצו המים שרץ נפש חיה. אמר רבי יוחנן, מפני, באחד בשבת, אומרת גם, בערב שבת לא היו מתענים מפני כבוד השבת, שלא ייכנסו לשבת שהם מעונים, כן? הרי ברגע שאדם מעונה, יש אנשים שלא יכולים כבר לאכול, חלשים, עייפים, וחוץ מזה, התיאבון, אחרי צום, יש כאלו שלא מסוגלים לאכול הרבה. קל וחומר לא מתענים בשבת, הרי בכל משמרת יש גם יום שבת. באחד בשבת, אז מה נשאר לנו? ראשון, שישי לא ושבת לא. אז עכשיו נשאר רק אחד בשבת, למה לא מתענים? אמרת שני, שלישי, רביעי וחמישי. אז למה בשחד בשבת לא מתענים? רב שמואל בר נחמני אמר, מפני שהוא, אמר רבי יוחנן, פני הנוצרים, שהרי הם עושים את היום טוב שלהם, זה יום השבתון, אז לכן, מה יגידו? אם יעשו צום, יגידו, יהודים מתענים בגלל שהם מזלזלים בנו. אנחנו חוגגים, הם מתענים.
מתי
הנצרות? זה היה בימי בית שני. בימי בית שני. התלמיד של רבי יהושע בן פרחיה, זה היה אותו האיש שהוא סילק אותו מבית המדרש. הגמרא מבקרת אותו על זה, שלעולם תהיה יד ימין מקרבת ושמאל דוחה. מעניין שכאן אין צנזורה. למה כאן אין צנזורה? כנראה
ישלימו את זה.
לא, תמיד מציינים. מעניין, המהרש"א אומר מפני הגלילים, הוא לא אומר הנוצרים. המהרש"א אומר מפני הגלילים, איך אומרים? אחד רצה להגיד, פלוני אומר, אלו הסקנדינבים, כן, יש איזה כינוי כזה.
שהמהרש"א אומר,
גלילים.
אז
עובדים ביום ביום שהם תענית, אז אנשים יראו שהם לא עובדים, אז יחשדו אותם.
בשבילנו.
נוצרים.
בשבילנו. בגלל ההפך, בשבילה.
ההפך, שיחשדו אותם שהם, זה נראה כמו שהם עושים יום טוב בזה.
כי משמע שגם ביום, הרי לפי זה, גם בבית ראשון לא היו עובדים ביום ראשון. אז הנוצרים עוד לא היו, זה ודאי, הם נוצרו בחל, ממש לפני סוף בית שני, ישוע בן פרחיה, מתקופת הזוגות, אז באמצע נגיד, סמוך לתקופת החשמונאים, מיד אחרי זה. אז ודאי שלאו דווקא הנוצרים. אז היה כנראה כתות שיום ראשון עשו אותו, כי כל דבר שהוא ראשון, אז עושים מזה חג, מתחילים. טוב, הלאה. אז זה תירוץ אחד. תירוץ שני, רב שמואל בן נחמני אומר, למה לא צמים ביום ראשון? פני שהוא שלישי ליצירה. למה? מה פה שלישי ליצירה? מתי נברא בן אדם? ביום שישי. ותתחיל לספור.
שישי,
שבת וראשון.
יצירת העולם.
כן, ליצירה של האדם הכוונה. ותמיד ביום השלישי האדם חלש, כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, והיא אצל שכם, והיא ביום השלישי אותם כואבים, גם אצל אברהם אבינו. יום השלישי למילתו היה, והירה אליו השם באוהל, באלון מור, איך כתוב שם? והוא יושב פתח האוהל. יום שלישי הוא תמיד קשה. למה? כי אז יש את ה... את המאבק של אותם חיידקים שנלחמים כתוצאה מהניתוח.
זה יום חמישי כבר.
למה?
שלישי.
ראשון. אומרת הגמרא, ריש לקיש אמר, מפני נשמה יתרה שלוקחים, במוצאי שבת לוקחים ממנו את נשמה יתרה. מה זה מוצאי שבת? יום ראשון. אז הוא חולה על זה, הפסיד את השבת. ידוע שכל האנשים, קשה להם לחזור ביום ראשון לעבודה. היה להם שבת, חופש, אבל מצד פנימי, פנימיות התורה, יש נשמה יתרה. דאמר ריש לקיש, נשמה יתרה שמרחיבות של, את דעתו של האדם, גם במובן הגשמי, שהאדם אוכל יותר, ניתנה בו באדם בערב שבת, ומוצאי שבת נותנים אותה, נוטלים אותה, שנאמר, שבת ואי נפש, וביום השביעי שבת ואי נפש. אז לומדים כאן בדרך של נוטריקון, מה זה ואי נפש? מחלקים את זה לשניים. כיוון ששבת ואי עבדה נפש. יש תמיד במוצאי שבת יש איזה הרגשת, כזה הרגשת חולשה. אז אכן לא צמים. יפה. מעניין. יש טעם אחר שהגמרא לא מזכירה, שלא עוברים מיום שאכלנו הרבה ליום המעבר החל, שהוא למעשה מיום שאכלנו הרבה וליום שצמים. המעבר תמיד שינוי וסת תחילת חולי. ביום הראשון, מה קראו? למדנו במשנה. אנשי המעמדות קראו בכל יום, בלי קשר לעניין התענית, כי תענית התחילו רק ביום השני. אז היו תפילות ומעמדות. תנה, בראשית בשניים, מחלקים פרשת בראשית לשניים, יש שם שישה פסוקים, אז אפשר לחלק את זה שלוש ושלוש, ומוסיפים עוד ביום הראשון יהי רקיע באחד, כי זה רק כמה פסוקים יש שם, אין שם יותר משלושה, בשלמה יהי רקיע באחד לתפסוק יהוה. אז זה ברור שאי אפשר לקרוא את זה ביותר מאדם אחד, כי לכל קורא נותנים שלושה פסוקים, אלא בראשית בשניים חמישה פסוקי אביין. זה רק חמישה פסוקים, אז איך אתה נותן את זה לשניים? זה תנן, הקורא בתורה לפחות משלושה פסוקים, איך אפשר לחלק פרשה כזאת לשניים? רב אמר, אז מה קורה? דולג לחוק, זאת אומרת הראשון קורא שלושה פסוקים, והשני מתחיל עם פסוק ג' עוד פעם, חוזר הפסוק האחרון שקרה הראשון, ועל ידי זה הוא עושה שלוש ועוד פעם שלוש. כשהשלישי נקרא פעמיים הפסוק השלישי, שמואל אמר פוסק, אמר חותך את הפסוק השני לשתיים, הפסוק השלישי. שניים וחצי פסוקים הוא קורא לראשון, ושניים ועוד חצי ושניים קורא לשני, ואת פרשת היעיר רקיע לשלישי. אז זה מה שעושים. איך מותר? אז זה הגמרא תגיד, הרי פסוק שלא פסקו משה, אסור לנו לחתוך אותו. ורב אמר דולג, רב אומר שחוזר על הפסוק. אז אם כן, בוא נסכם. לפי רב, יש חמישה פסוקים, איך מחלקים את זה לשתיים? הראשון קורא א', ב', ג', השני קורא ג', ד', ה'. אז זה נקרא דולגת. מה שקראת פעם, קורא פעם. ואילו שמואל מה אמר? שמואל אומר, לוקח את ג', עושה אותו חצי. א', ב', חצי ראשון, חצי שני, ד', ה'. אז אומרת הגמרא, למה, מה הייתה מלוא, ורב דאמר דולג, למה הוא לא אומר פוסק? הוא אומר פשוט מאוד, הוא סובר שאי אפשר לקרוא חצי פסוק. למה? כל פסוקה דלה פסקי משה, אנא לה פסקינה לי. אין לנו רשות לחלק אותו, את הדבר הזה. כמו שכתוב מסכת מגילה, שנלמד אותה בקרוב, שפיסוק הפסוקים הוא ניתן למשה מסיני. חלוקת הפרקים היא לא שלנו, אלא יש פרשיות, מה שנקרא, פרשייה סתומה שהיא ניתנה בסיני. הפסוקים אי אפשר לשנות אותם. ואכן הוא אומר דולג, ושמואל אמר פוסק, שואל את הגמרא, ומי פסקינן? ואמר רבי חנינא, קרא צער גדול, קרא, הוא היה מומחה ללמד מקרא. צער גדול היה לי אצל רב חנינא הגדול. כן? פניתי אליו, שהרבה פעמים תן לי רשות לחלק את הפסוק לשניים. כשהייתי מלמד את הילדים הקטנים, יש פסוקים קצרים, קל לי ללמד אותם, אבל יש פסוקים ארוכים, ואני מוכרח לעשות פסק, לחלק אותם למנות יותר קטנות, אבל אסור להגיד חצי פסוק. תן לי היתר לקרוא את זה בחלוקה, ולא התיר לי לפסוק, אלא לתינוקות של בית רבן, לילדים קטנים כן הועיל ולהתלמד עשויים. זה היתר מיוחד. אז מה יגיד שמואל? איך אתה קורא את הפסוק? אתם תמה מאי, משום דה לא אפשר. למה התארת לתינוקות? בגלל שאי אפשר ללמד אותם אחר כך. יחידה גדולה של פסוק, יש פסוקים עם המון, המון מילים. אז אי אפשר. הכנה גם בקריאה התורה של מעמדות לא אפשר. אי אפשר לדלג, כמו שאומר רב, כמו שהגמרא אומרת, למה לא תבחר? שמואל אמר פוסק, מה הייתה, מה לא אמר דולג? זה רע משום הנכנסים, אלה שנכנסים לבית הכנסת בעלינו לשבח, זאת אומרת, באמצע קריאת התורה, אחרי שקרה הראשון, מה הם ישמעו? שהשני מאיפה מתחיל? מהפסוק השלישי, מה הם יבינו? שמה קרה הראשון? א' ב', הוא לא קרא ג', יגידו, יופי, אנחנו יודעים, הרב הזה אומר מותר לקרוא שני פסוקים לעולה, וגזרה משום היוצאים. עכשיו, אם אחד יקראו א', ב', ג', והוא יוצא, הוא יגיד, רגע, מה נשאר לנו ד' ה'? אז הוא יגיד גם כן, כנראה מותר לעלות לשני שני פסוקים. הגמרא שואלת על רב ושמואל, מי טבעי פרשה של שישה פסוקים, קוראים אותה בשניים, ושל חמישה ביחיד, ואם הראשון קורא שלושה, והשני קורא שניים מפרשה זו, ואחד פרשה אחרת, אז זה מה שעושים, מוסיפים עוד פסוק, ויש אומרים קורא שלושה, לפי קורא, יש אומרים שהשני קורא שלושה פסוקים מהפרשה האחרת, כלומר שניים ועוד שלוש, לפי שאין מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים. זאת אומרת, אתה לא יכול לקרוא רק פסוק אחד בפרשה השנייה. אז אמנדה אמר לדולג שהשני חוזר את הפסוק ג' עוד פעם, קשה לדלוג. אז יחזור השני פסוק אחד ויקרא אותו עם שני הפסוקים שנשארו, שיחק עוד שלושה, אז למה שיקרא השני שלושה? ולמאן דאמר פוסק, אפשר לחתוך את הפסוק לשתיים, לפסוק, יחלקו את הפסוק לשלישי. עונה הגמרא ואומרת, שאני הטעם בקריאה של כל השנה, עברנו כאן לדף כ"ח, להיטלי רבך. זאת אומרת, הוא יכול לקרוא גם מפרשה אחרת. כאן לגבי מעמדות צמודים לקריאת התורה של פרשת בראשית. אז לכן אנחנו אומרים שאתה צריך להצטמצם בפסוקים האלו, אז אנחנו עושים כל מיני טכניקות. בקריאה של כל השנה אין לי בעיה. כן?
איך אפשר לחלק את הפסוק היום הולכים יהי אור ויהי אור לשניים? לא מחלקים.
את ויאמר אלוקים יהי אור.
אז
אותו רבי, ויאמר אלוקים
יהי אור ויהי אור.
לא, יהי אור.
ויאמר אלוקים יהי אור, אז הפסוק השני,
ויהי אור.
זה הפסוק.
זה דבר גדול. טוב, לצערנו אנחנו...